אני אשאל אתכם מה יש ביום רביעי, מה תגידו לי?
יום
העצמאות. אבל אם תשאלו קצת את ההורים שלנו, בגילאי 60 ומעלה, הם יגידו לכם חג העצמאות. תזכרו את זה. אבל תדעו לכם שהיום המיוחד הזה הוא בעצם מתחיל מהיום בערב כבר. החיבור ליום העצמאות, לחג העצמאות, מתחיל מהיום. יום הזיכרון לחיילי צבא הגנה לישראל. אתמול הבת שלי באה אליי עם המילה חללי, אומרת לי, אבא, תראה, כתוב טעות. יום הזיכרון לחללי צה"ל. אמרתי לה, למה טעות? לא כתוב חיילי צה"ל, הם כתבו למד נוסף. חללי צה"ל, איזה מתוקה. אמרתי לה, לא, חלל, זה, מה זה חלל? וליבי חלל בקרבי. נגמר, הם ריקים. אז היום המיוחד הזה שנקרא חג העצמאות הוא קשר, הוא קשור ליום הזיכרון שמתחיל היום בערב. תזכרו גם את זה. מה קורה בחג העצמאות? אומרים הלל. האם צריך לומר הלל בכלל? בדילוג, הלל שלם, מברכים על ההלל. בבוקר, בערב, מי אמר? מה לגבי תספורת וגילוח? להגיד את זה בישיבת נווה דקלים זה כמו להגיד, אם עכשיו אומרים לכם, חבר'ה, ישיבת נווה דקלים אסור להסתפר ולהתגלח ביום העצמאות. זהו, עוזבים. כמה נשארים פה? זהו. טוב, אז האם מותר להסתפר בחג העצמאות לפני, מתי וכיצד? יש לנו מנהגי אבלות העומר, נכון? אתם יודעים, היום גם אחד הבעיות שלנו שאנחנו מקשרים את ספירת העומר לאבלות העומר. אין שום קשר ביניהם. אולי יש סברות, כן, איזה וורטים להגיד ספירה, אבל יש ספירה ויש מנהגי העומר. פשוט שמנהגי האבלות של העומר יצאו שגם סופרים בהם את ספירת העומר. אבל זה לא קשור. מנהגי העומר זה בתקופה הזאת, שבמקרה היא גם יוצאת לנו בחג העצמאות. טוב. מה קורה פה, מה הדין, מה צריך לחשוב, איך נוהגים פה בישיבתנו. הכל זה בעזרת השם בשיעור היום. הלאה, כולם ראו את הדף מקורות? מי יצא לו לעבור על כל היביע עומר? היו 6 עמודים. יצא לכם או לא? טוב, בסדר, גם אם לא עברתם, בסדר. מי יצא לו לעבור על התירוצים של הדפים האחרים שצירפנו? יצא לכם? חלקכם? טוב, בסדר, טוב, רק שנעמוד שנייה על התאריכים. ה' באייר התש"ח, 1948, מה קרה? הכרזת העצמאות, קום המדינה, מה בדיוק קרה? יש מישהו בדיוק? הכרזת האום? כן, יפה. חברים, התכנסות. כל מועצת העם, נקרא לזה, התכנסו במוזיאון תל אביב. מוזיאון תל אביב כדי לאשר, כדי להסכים, קמה מדינת ישראל, כך הכריז בן גוריון, 1948. מרגע זה יש שלטון יהודי בארץ. המנדט הבריטי עזב, מרגע זה נכנסנו לתמונה. 1948, ה' באייר. מה קרה דרך אגב, זה גם מוזכר, כ"ט בנובמבר, אתם מכירים את המושג הזה? חזת האום, כ"ט בנובמבר. מה זה נובמבר בעברי? אזור חשוון, בדיוק. אזור חשוון, כסלב. כ"ט בנובמבר, מתי? 1947, שנה קודם לכן. מעצמות האום, כל האום נקרא לזה, הכריזו פה אחד, לא, בערך 33 מדינות בעד, 13 נגד, אחת נמנעה, אם אני זוכר נכון, הנמנעה זה נראה לי תאילנד, יכול להיות? תאילנד. אנחנו הולכים לעשות שם חיים והם נמנעו, חוצפנים. בקיצור, 33 בעד מדינת, נקרא לזה, שחרר ליהודים את העסק, 13 נגד, אבל זה שנה קודם לכן. שנה, ה' באייר, התש"ח, 1948, קם בן גוריון ואומר, זהו, נגמר העסק, זה שלנו. בסדר? רק סידור את התאריכים, כולם איתי פה? זה התאריך המדובר. אני חוזר לענייננו, הלל בחג העצמאות. הלל בחג העצמאות, תקשיבו טוב, ישנם 3 שיטות. שיטה אחת, זה לומר הלל ביום העצמאות עם ברכה, הלל שלם. יש כאלה שמתאימים אפילו לשיטה הזאת, זה אלה שאומרים גם בלילה. זו הגישה, השיטה הראשונה. אם הייתי יכול לכתוב את זה על הלוח שהוא פה לפניי, אני אכתוב את זה, אל תדאגו, ואתם אחרי זה תסתכלו. זו השיטה הראשונה, קראתי לזה, מי שאומר הלל שלם, בסדר? מי שאומר הלל שלם. זו הגישה הראשונה. דרך אגב, מי מצודד בגישה הזאת? הרב גורן. אני רוצה להגיד לכם עוד שמות. הרב חיים דוד הלוי, סליחה, בעל מקור, בעל מקור חיים, בעל מקור, נו, הספר שלו פה, יש לו כמה ספרים פה, הסט שלו, הרבה של תל אביב, נו, מקור חיים השלם, מקור חיים שלו, רבי חיים דוד הלוי, עוד אחד, הרב אמרם אבו רביה, אתם מכירים הרב אמרם אבו רביה? הוא היה רבה של פתח תקווה, דרך אגב, הבן שלו, פרופסור אהוד אביבי, יפה מאוד, נפטר עכשיו, יום שישי האחרון. פרופסור אהוד אביבי, הוא היה ממקימי הכור הגרעיני בדימונה. היה בנו של רבי אמרם אבו רביה. הוא בסרטון מאוד מיוחד, יש לי אותו מי שרוצה לראות. ממש לפני כמה ימים ראיתי את הסרטון הזה, וממש השבוע הוא נפטר. כן, שהשיעור הזה יהיו לעילוי נשמתו. והוא אומר בפירוש, אבא שלי היה אומר, הלל שלם בברכה בחג העצמאות. אבל שימו לב, הוא גם אומר משהו מאוד מיוחד, מי שקשיב לסרטון יכול לראות, הוא מופיע, הוא מחזיק את הסידור של אבא שלו, והוא אומר רק שנייה, אבל יש לי פה כוכבית, וכתוב בשם הרב הראשי, שם הרב עובדיה, שיש נהגו שלא לומר הלל ביום העצמאות. ואז שואלים אותו, אבל מה אבא שלך עשה רבי אמרם אבו רביה, הרבה של פתח תקווה? הוא היה אומר הלל עם ברכה. טוב, הרב אמרם אבו רביה לפי מעשה בנו, נכנס גם לקטגוריה של אלה שאומרים הלל שלם. עוד. הרב יוסף משש, הרב שלום משש, הרב יהודה גץ רב הכותל המערבי. יש עוד רבנים נכנסים לקטגוריה של מי שאומר הלל שלם. הקטגוריה השנייה, הקיצונית, זה מי שלא אומר הלל בכלל. בסדר? לא אומרים הלל בכלל. בכלל. ואולי אם אני אקצין את זה, גם אומרים תחנון להדיה בכוונה. כלומר, גם אם יש איזה בעל ברית, יגידו לו צא החוצה. בסדר? אני בכוונה, כן, אני בכוונה מקצין. אלה מספר חוגים בארץ ישראל, במדינת ישראל. יש כאלה מייחסים את זה לפלג מסוים בעולם החרדי. יש שמות של רבנים. כן, קיצור, אבל זה הפלג השני. הקיצוני השני. הראשון, אלה שאומרים, הלל שלם, בברכה. מתוכם גם יש כאלה בלילה, עם ברכה. הפלג השני הקיצוני לא אומרים בכלל. הפוך. אין דבר כזה. הפלג האמצעי, קראתי לו, אומרים הלל, שימו לב, בלי ברכה. ככה קראתי לו, אומרים הלל אבל בלי ברכה, בחג העצמאות. יש כאלה שבפלג הזה שייכים אליו, גם אלה שאומרים חצי הלל. יש כאלה שאומרים את ההלל בסוף התפילה. אוקיי, כל אלה הרבנים שנכנסים לפלג הזה. מי מהם, אתם מכירים, הרב עובדיה יוסף, הרב יצחק יוסף, הרב יצחק ניסים, רבה הראשי של מדינת ישראל, הרב מרדכי אליהו, הבן שלו, הרב אליהו, רבה של צפת, עוד, זה מה שכתבתי עד כאן. אלה משתייכים לפלג האמצעי. ברור שלושת הפלגים? כן, זה ברור? עשה לכם קצת סדר קודם כל מה קורה? בסדר. אז לפני שנבין מה עושים בישיבתנו, אוקיי? מה קורה בישיבתנו, לאיזה חלק אנחנו שייכים? מה קרה בפועל? עכשיו את זה אני אשים פה בצד שנייה. מה קרה בפועל בקום המדינה? מה היה בפועל? היה רבנות ראשית? מה התרחש שם? מה היה? אז תקשיבו טוב, הרב הראשי, רק אכיל לכם את זה פה מהמקורות, שיהיה לנו את זה מול העיניים. הרב הראשי בזמן קום המדינה, דרך אגב, מי הרב הראשי הראשון לישראל? אשכנזי? הרב קוק. הרב אברהם הכהן קוק. נכון, הרב אברהם הכהן קוק, מתרפה, תרצה, 1921 עד 1935. מי היה הרב הספרדי הראשון? התקופה העותמנית, מה? מי יודע? כן, שם כזה, יש לו לבוש כזה, נראה עותמני, טורקי. לא, 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 לא הרב עוזיאל. איך? חכמבשי? מה השם שלו, אבל היה? לא יודע. נגיד לכם, הרב יעקב מאיר גם מתרצת עד תרפה 1921 עד 1939. שימו לב שהרבנים הראשיים פעם של מדינת ישראל היו מכוננים בתפקיד עד המוות. עד המוות. לימים, בתקופתו של הרב עובדיה יוסף, מכיוון שהיה כל מיני חילוקי דעות כאלה ואחרים, הגבילו את תקופת כהונתם של הרב הראשי לישראל לעשר שנים. הלאה, אני ממשיך. כרגע הרב, שאמרתי, הרב יעקב מאיר והרב יצחק והרב הרב אברהם הכהן קוק, הם לא היו בזמן קום המדינה. מי הרבנים שהיו בזמן קום המדינה? הרב האשכנזי היה הרב הרצוג, הרב הספרדי היה הרב עוזיאל. מצוין. שניהם, מה קרה בשנת השח? 1948, בן גוריון הכריז מדינת ישראל. מה קורה עם הרבנות הראשית? המועצה של העם התכנסה, אמרה, זה יום חג, חגיגה. העם קובע שהיום הזה הולך להיות חג. מיד קמו ואמרו, חבר'ה, אי אפשר לקבוע חגים בלי לשאול את הרבנות הראשית לישראל. בוא נשאל את הרבנות הראשית לישראל. בין כך ובין כך, חברים, אנחנו בשנת 1948, חייב לקבל החלטה. אנחנו רוצים שזה יהיה חג. חייב את הרבנות הראשית, ועוד זה בימי ספירת העומר, מה אנחנו עושים? שואלים, עד ששואלים, הרב הרצוג באותה תקופה נמצא בכלל בשליחות באמריקה. היחיד שנשאר בארץ מטעם הרבנות הראשית הלא הוא, הרב עוזיאל. מה יעשה? יקבל החלטה? טוב, אבל אתה חייב לענות עכשיו. אולי תיכנס, למה הדתיים תמיד נשארים בצד? הדברים האלה הגיעו שתבינו, הדרישה לקיים את זה חג, את חג העצמאות, הגיע בכלל מהמגזר, נקרא לזה הציוני, אבל לא דתי, לא דתי, לא דתי. קמו קולות ואמרו, תשמעו, אי אפשר, אם אתם רוצים שזה יהיה חג, חייב לשאול את הרבנות הראשית. באותו זמן הרב עוזיאל לא ידע מה לעשות. לא ידע מה לעשות. הלחצו עליו, תעשה. את מי אני אשאל? הרב הרצוג בחוץ, מה אני אעשה? בכל מקרה, וכך הוא קבע להתחלה, ראיתי מאמר של הרב שמואל כץ. דרך אגב, הרב שמואל כץ, הוא, כן, הוא בנם של, נקרא לזה, יוצאי נרגלים. דיברתי אותו בטלפון, עשיתי, הוא עשה מחקר על כל השתלשלות הרבנות הראשית מאז תקוף המידע עד היום. וככה שאלתי אותו, התייעצתי איתו. אז הוא הסביר לי כל מה שאני אומר בפניכם עכשיו, זה אחרי שדיברתי איתו באופן אישי. וגם הוא העלה את זה על הכתב. בקיצור, אז הוא אומר דבר כזה, חברים, בפעם הראשונה הרב הרצוג לא ידע מה לעשות. והוא קיבל החלטה מכוח הלחץ, נקרא לזה, הלחץ המדיני שהיה, כי הוא הבין שזה יום חג לעם ישראל. הוא קבע, הוא קבע כמה דברים, אני כתבתי לי את זה כאן, נראות לכם. הוא קבע דבר כזה. הוא קבע, שנייה, בואו נתכנס, כן, להרבות בצדקה לעניים. מה זה מזכיר לכם? פורים, סעודה. אמירת הלל, תקשיבו טוב, נקבעה לתפילת מנחה ביום העצמאות. סליחה, תפילת מנחה. באמת, לא יאמן, באמת ראו רבים, תקשיבו, שהרב עוזיאל אמר את הדבר הזה, והוא אמר זה חג, הרבה אנשים ראו, וואו, הרבנות הראשית, איזה יופי, איך היא מחדשת דברים, הנה היא מקבלת את החג העצמאות כיום דתי, זה מטורף. אבל חברים, לא ארך הזמן, והיו פלגים שלמים של התנגדות נחרצת בקרב רבנים מסוימים בעם ובעולם. איך יכול להיות? מנהגי העומר, אתה קובע לנו הלל, אתה מבטל לנו את החנון, הופך לנו את זה ליום חג, מי שמחה לשים עלינו חג ולקבוע חג נוסף? באותה תקופה, כמובן, שהרב הרצוג חזר לארץ, שמעו את, נקרא לזה, את דעות הוועדה של רבנים, נקרא לזה רבני הערים האחרות בארץ ובעולם, ובאמת לא יכלו לגשת ולכתוב את מה שהם כתבו עד עכשיו. ולכן הם שינו את התקנות לגבי חג העצמאות. ובשנת התשאי, שזה? שנת התשאח 1948, שנתיים אחר כך, 1950, קבעה הרבנות הראשית לישראל. תקשיבו טוב. דרך אגב, באותה שנה, שנתיים לאחר מכן, חג העצמאות היה ביום שבת. חג העצמאות, ה' באייר, יצא ביום שבת. וכך הייתה התקנה שלהם. בליל שבת, בתפילת ערבית של ליל שבת, מזמורי תהילים וכו', אני רק אדבר על ההלל, אומרים חצי הלל בלי הברכות. שנתיים לאחר מכן, שימו לב לשינוי. בבוקר לא אמרו הלל. אמרו את זה בלילה עם פרקי התהילים וכו'. שמתם לב לתקנה? אני ממשיך, בתקנה הזאת המשיכו שנת תשע"א, תשי"ב, תשי"ג, תשי"ד, שימו לב מה קרה. תשי"ד, עוד פעם התכנסו מועצת הרבנים. הרבנים הראשיים הפעם היו הרב הרצוג אותו דבר, ועדיין הרב עוזיאל. וככה הם שינו את התקנה ואמרו, מעכשיו לא אומרים כבר בלילה, אלא אומרים, אני אתייחס רק להלל, אמרו מזמורי תהילים, הוסיפו את המזמורים כמו שאנחנו אומרים בשבת בפסוקי דזמרה, אבל הם אמרו לגבי ההלל, שימו לב, בלילה לא אומרים הלל שלם. שנת תשי"ד, 1954, ארבע שנים לאחר התקנה הראשונה, שינו את התקנה הראשונה ואמרו, אומרים הלל ביום, אך ללא ברכה. התקנה השנייה, מקום המדינה של הרבנות הראשית לישראל. זאת אומרת, התקנה נקרא לזה אולי השלישית, אם אני מתייחס לראשונה כלא תקנה. בהתחלה היה הלל, חצי הלל, בלי ברכה בלילה, שינו את התקנה, הלל שלם, בלי ברכה ביום. לי זה היה חידוש, ממתי אומרים הלל שלם בלי ברכה? טוב, התקנה הזאת נשארה ונשארה ונשארה. באותה תקופה מי שהיה הרב הראשי לצבא הגנה לישראל, הלא הוא הרב גורצ'נקו, או במילים שלנו הרב גורן. הרב גורן כבר אז ייסד מתקופת צהל שאומרים הלל שלם בברכה. יותר מזה, הוא גם תיקן שיגידו הלל שלם בברכה בלילה. לימים, התקנה הבאה, הייתה של יום ירושלים, זה נדבר על יום ירושלים אולי, שהיא תקנה לדעתי יותר גדולה, אבל יום העצמאות, שימו לב, הרבנים הראשיים למדינת ישראל, בשנת התשלב, תשלב זה, כמה? לא 72? לאו, לאו, לאו. אם אנחנו ב... בוא תגידו לי אתם, אני אגיד לכם עכשיו פה. לא, לא, לא. מה אמרת? 70 ו... לא, תשלב. כן, וו, לא עם בית, יפה. 76. נכון, אני בית. בית. מה אומרים? מקדש שמו ישראל על ידי חופה וקידושין או וקידושין? מי למד פה קידושין? אוריאן, אתה זוכר את הסוגיה הזאת? וו ובית. איך אומרים? המקדש שמו ישראל על ידי חופה בקידושין וקידושין עם וו וקידושין עם בית. בית. וית. וית. קיצור, בשנת התשלב, שנת התשלב 1976, הרב הראשי לישראל דאז, הרב האשכנזי, הלא הוא הרב גורן, הרב הספרדי מי הוא? פה, הרב עובדיה יוסף. הרב גורן והרב עובדיה יוסף, הרב גורן, כינס את מועצת החכמים. אבל אתם יודעים מה זה הרב גורן שהוא מכנס את מועצת החכמים? אין סיכוי. ותיקן תקנה שביום העצמאות, או יותר נכון בחג העצמאות, אומרים הלל שלם בברכה, וככה הוא כתב. אומרים, כן, וזה ביום, ביום תיקן לומר, שחרית, לאחר שחרית, כן, לאחר תפילת עמידה של שחרית, אומרים הלל שלם בברכה. וכמובן, תפילה לשלום המדינה וכו'. הרב עובדיה יוסף, שלאותה תקנה, לא הצטרף, לא הצטרף. הוא לא הצטרף לתקנה הזאת, כי הוא ידע שהמשחק עבוד, לא ישמעו לו. הוציא לאחר... כאן, כפתת ניסן, זה היה, כן, כמה ימים לאחר מכן, הוציא מאמר שלו, הרב עובדיה יוסף כותב במאמר, שאין לנו להוסיף ברכות מעצמנו, וכמובן, הדעה שלו ידועה, אפשר לומר הלל, אך לא לומר הלל בברכה. ככה מקובלנו מרבותינו, ומשם בעצם נוצר איזה מין תקנה, שהיא לא ברורה, פיצול, כן פיצול. הרב גורן והרבנים הראשיים, והוועדה של הרבנים אמרה, באופן מוחלט, אומרים הלל, שלם בבוקר עם ברכה, הרב עובדיה יוסף תיקן שאומרים הלל בלי ברכה. לימים יש כאלה אומרים שהוא גם אומרים שלא אומרים הלל, יש כאלה אומרים שאחרי זה הוא אמר את זה רק בסוף התפילה, יש כאלה מקומות שהוא לא אומרים הלל בכלל. באותו זמן, מכיוון שהוא היה בתפקיד ציבורי, לא משנה, הלל בלי ברכה. הרב עובדיה יוסף, אני אדבר איתכם בשנת התשלד, לד. מה קורה פה? איפה אנחנו עומדים? מבחינת הרבנות הראשית לישראל, יוצא שמה דרך אגב? לפי התקנה הראשונה אולי של הרב יצחק, של הרב עוזיאל, שאולי היה עם אנשים וזה, שם אולי אמרו הלל במנחה עם ברכה. אבל לאחר מכן, הלל, אולי הלל שלם, חצי הלל, אבל בלי ברכה. עד שהרב גורן הגיע, 20 שנה לאחר מכן, ושינה את התקנה, הלל עם ברכה. הרב עובדיה גם התפצל. משמע לפי הרבנות הראשית במדינת ישראל, שיש כזה איזה מין הסתייגות מאמירת הלל עם ברכה. מלבד הרב גורן והרבנים שקיבלו את דעתו. מה קורה בישיבתנו היום? בישיבתנו היום עושים דבר כזה. רק שנייה, אני רוצה לראות שאני לפי הזה. יפה. מה קורה בישיבתנו היום? מה עושים בישיבה היום? לפני שאני אעבור לישיבה, כן, בתקנת ההלל, מה אנחנו עושים היום? מה קורה לגבי תספורת? תספורת וגילוח. אני חושב שמכורח התספורת והגילוח, הסוגיה הזאת, לדעתי אני אוכל להסביר את, נקרא לזה, את המסר שאני רוצה שניצא מהשיעור. מה קורה תספורת וגילוח? האם מותר, אסור, מה בדיוק קרה? סתכלו בדף שלפניכם. יש לכם את הדף עם המקורות הקטנים האלה? אני יודע מי כך, נראה לי אחד. תביא לי אחד. תראו את הרב יצחק ניסים. אתם רואים הרב יצחק ניסים? בוא נראה ביחד. אתם רואים הרב יצחק ניסים? לא, זה לא זה. זה לא זה. זה בתפים שיש ארבע משבצות. כן, זה זה. המקור מספר 3, הרב יצחק ניסים. הרב יצחק ניסים, הוא היה הרבה הראשי לישראל. בשנת 1955-1973, תשתו עד השלג. הרב יצחק ניסים, יש לו שוט, שוט מאוד מיוחד. שוט שנקרא, אחד מהם, יש לו כמה שוטים, אחד מהם נקרא שוט העצמאות וירושלים. וככה הוא כותב, יש להתיר לכנוס ולהסתפר ביום ה' באייר, שבו הוכרז על עצמאותנו. כולם איתי? תהיו איתי, זה חשוב. לפי שהוגבל ליום חג לכל ישראל, שהרי עצם יש להתיר לכנוס, סליחה, שהרי עצם המנהג שלא לכנוס ולא להסתפר בימים שבין פסח לעצרת לא הוזכר בתלמודים. ואף שנזכר עניין מיתתם של תלמידי רבי עקיבא בימים הללו, שאלת העיבול עליהם לא נזכרה ושום ולא במקום אחר. מנהג זה לזכרם של תלמידי רבי עקיבא נתקבל כנראה בדורות מאוחרים יותר, ועיין תשבץ ובשוט הלכות קטנות, תודה רבה. אוף, יותר קל לי ככה. ובשוט הלכות קטנות, סוף סימן למד ג', הדעת נותנת איפה שכוחו של מאורע כביר זה שקרה בדורנו, הלא הוא חג העצמאות. יפה לדחות אבלות ישנה שיסודה במנהג באלמה, ולהפוך יום זה מאבל ליום טוב, לקנוס בו ולהסתפר בו. בהמשך הוא כותב, ולעניין תספורת, הנה הרדבז כתב בתשובת הנעל, אנא אבידנה עובדה בנפשי, ואני מסתפר כל חודש ניסן וראש חודש אייר, וכן נהגו ברוב העולם. והטעם, כיוון שאין אסורים בהספד ובתענית, אין אבלות זאת שהיא תלויה במנהג נוהגת בהן. תוי כתב, עמד היא קצר בגידול השיער למי שרגיל להסתפר. החידה שם הביא גם מה שכתב מעריק השטרו בתשובותיו, וכתב בשניהם המלאכים אמור תמה דה יש צר בגידול השיער. והם זל דיברו בקהילות טורקיה שהגילוח הוא שיער ראש בלבד, והדברים קל וחומר בערים האל שנהגו לספר זה קנה במספריים ובסם, דוודאי גדול צערה מאוד. בהמשך הוא כותב, ולדעת היעבץ מותר להסתפר במקום מצווה כל דהו. וכן התירו לבעלי ברית להסתפר לכבוד המילה. מה קורה אם אדם יש לו ברית מילה בתקופה הזאת? יכול להסתפר, יכול להתגלח? איך יש מנהג של תלמידי רבי עקיבא? איך הוא יכול להסתפר ולהתגלח? כי למה? כי זה יום טוב, זה חג שלו, זה חג שלו. חג של בעל הברית, לא רק הוא, הסנדק, המוהל, האבי הבן. איך? בגלל זה הוא יכול להסתפר ולהתגלח. כמו שכתב הפרי חדש בשם הרן הבית יוסף בסימן תף קופנותת, וכתב עוד הפרי חדש, דימה מילה בשבת מותרים להסתפר עוד ביום חמישי. וראיתי להגאון מערך פלאג'י בספרו, שכתב שבעירו, שימו לב, יש משפחות שנעשה להם נס. נס ביום ח' באייר, ויש כאלה ביהודה א' בו, וקבעו להם ימים אלו כפורים ומסתפרים בהם. זאת אומרת, לפי הרב יצחק ניסים, שהוא מביא את המקורות של הרדבז, הרב פלאג'י ועוד, חברים, מי שזה יום טוב שלו, מה עושה ביום טוב שלו? מסתפר, מתגלח, צריך לראות, זה יום טוב שלו. מתי אנחנו מצטפרים לפני החג, לפני פסח, מתי? מותר להסתפר בכל המועד? למה לא? למה עשו? למה ההלכה הזאת? יש שתי סיבות. סיבה אחת אולי פנימית, כן? פנימית. סיבה שנייה שמופיעה בפוסקים, כדי שלא ייכנס מנובל לחג. מה זה מנובל? מה זה מנובל? איך אתה תיראה ככה בחג? איך אתה תיראה בחג? זה יום טוב. אם אתה לא תסתפר, לא תסתדר, לא תיראה יפה, איך? 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 זה חג, זה יום טוב שלך. אז בוא תתירו לי להסתפר בחג. לא, כי אם אני תראה להסתפר בכל המועד, אז אתה תגיד, אוקיי, אני אתחה את זה, בוא, יש לי זמן בכל המועד. לכן אנחנו נאסוך להסתפר בכל המועד, כדי שתיכנס לחג לא מנובל. אתם שומעים מה זה? שומעים מה זה? לאדם שיש לו חג, בעל ברית, ביום הזה, מה עושה? מסתפר, מתגלח. ביישוב שלנו שאלו אותי, אמרו לי, תקשיב, מי כבר אומר שמותר להתגלח ביום העצמאות? איפה זה כתוב? איפה זה כתוב? ואז הייתי צריך להעביר שיעור בסימן תף צדי ג'. חברים, תף צדי ג' ללחוץ ספירת העומר, ספירת העומר והכוונה מנהגי העומר, שם השולחן ערוך כותב, חברים, זה מנהג, קודם כל, זה חשוב להבין. הגמרא, הרמב״ם, לא הזכירו דין זה מסכת יבמות, לא כתבו את הדברים האלה כדין, שאסור להסתפר, אסור להתגלח, לא כתבו את זה. אבל בסדר, נהגו כל ישראל לדורות אחרים, לנהוג אבלות של רבי עקיבא, וכתוב בספר הארי שעוד בכלל, בתקופה הזאת בכלל עד 40 יום עד שבועות. יש דברים. אבל להגיד מפה שבגלל זה בימים הטובים הפכנו את זה לאיזה מין, וביום טוב שלנו לא נעשה את זאת? עכשיו למה אני חשוב לי להגיד לכם את זה? כי מה המבט שלנו לחג העצמאות? מה המבט? דרך אגב, הרב עובדיה יוסף, הרב יצחק יוסף, מה הם אמרו? מותר להסתפר ולהתגלח ביום הזה? אתה ראית את זה כתוב? לא, לא, שנייה, שנייה, שנייה. אחר אמיר, אתה ראית את זה כתוב? כן, להסתפר ולהתגלח ביום העצמאות. לא, אל תגיד איך שזה נראה, אני שאלתי אם ראית את זה כתוב. לא ראית כתוב. מחילה חברים, אני חיפשתי, וחיפשתי, והיום בעידן האינטרנט אפשר לחפש יופי. לא מצאתי. לא כתבו. הלל. כתבו, אתם ראיתם את זה במקורות שבסדר. לא להגיד, אפילו עד רמה שלא לענות אמן על מי שמברך. אולי כן, כן. בעל פה שמה? תסתפר בראש חודש. אתם יודעים, זה, א', יכול להיות. אתה אומר ככה נכד. זה מה שאני שואל, הרב יצחק, מה, ראית מכתב של מה? לא, 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 על יום שישי שהוא עדיף מספירת העומר. לא, זה מה שהוא אומר, שלא, הוא לא דיבר על יום העצמאות אבל. הוא לא דיבר על יום העצמאות. המכתב שלו זה בפולמוס על יום שישי האחרון שהיה. כן, אז אני אומר עוד פעם, עוד פעם, אני אומר לכם, אני, מי שקורא את הלשון יכול אולי לשער, אפשר לראות, לא שמעתי אותם אומרים את זה. הוא יכל להעלות את זה על הכתב? כמו שהוא כתב בצורה חריפה, שלא מברכים על הלל ביום, יכל להעלות את זה על הכתב? יכל או לא? יכל, למה הוא לא העלה? אני, יש לי איזה סברה לומר. יכול באמת להיות שאולי באמת לא מסתפרים. אבל יכול להיות שבן אדם שבאמת מרגיש שזה יום טוב שלו, אתה לא יכול להסתפר. תגלח, כי זה יום טוב שלך. יום טוב שלך. אז מה קורה, מה הקשר? אז למה בברכה על ההלל אתה ככה יוצא נחרץ, ואתה אומר לא לברך? ופה זה נקודה שאולי אני רוצה לומר. תראו לפני כן, לפני שאני אגיע מה... בכלל, שולחן ערוך, כן? כל הסוגיה שלו, של התספורת והגילוח, כמו שאמרנו, מדין מינה, כן?
אם זה קל יותר מתספורת ערוך?
אם זה קל יותר מדין מה? מתי אבל? בחג? בחג הזה, אותו דבר. צריך להסתפר, להתגלח. אדם צריך להיכנס, תחשוב שאתה עכשיו נכנע כאילו יש לך פסח. צורך העניין, מה היית עושה? רק מסדר את הזקן? מסדר את הזקן רק. תסתפר? תסתפר.
בהשוואה
לחג. יום טוב שלך. זה יום טוב שלך. בסדר? זה מדין תספורת. אני רק חשוב לי לומר, אצל הרב אליהו דרך אגב הוא אמר שלא להסתפר ולהתגלח. מוזר, אני אקריא לכם את זה. יש את זה פה בסיפור שלו. הוא כותב, הרב שמואל אליהו, בנו של מרן הראשון לציון, הביא בפסיקה לאתר כיפה, זה לשונו, סיבת הפסק בעניין הגילוח היא, כיוון שהספרדים סופרים 33 ימים שלמים, בסדר? תייחס לסוגיה הזאת, גם מי שפוסק כמו אריש צריך עד שבועות, אז... אבל באופן כללי, הוא אומר, שאנחנו נהגנו לא להסתגלח בגלל זה, אבל הוא כותב ומוסיף, ואל תיתן לחשוב שפסק זה הוא כאילו זלזול בחשיבות יום העצמאות. בסדר? לא ולא. תכף אני אמשיך לקרוא אותו. אבל זו הנקודה היסודית שאני רוצה להתחיל איתה. בחג העצמאות, תספר תתגלח. למה? כי זה יום טוב שלך. יום טוב. בסוגיה של ההלל, אם הייתם רואים, בכוונה הבאתי לכם כזאת, יכלתי עכשיו לשבת איתכם ולדון איתכם ולעשות שיעור בעיון, עוד להתחיל מהגמרה, מסכת פסחים, ומה זה הלל, ומתי אומרים הלל, דין דאורייתא, דין דרבנן, הכל, באמת, יכולנו לשבת על זה ולשבת על שבעה נקיים. אבל, וזה אבל גדול, למה לא רציתי, למה אני לא נכנס לזה כל כך? סיבה מאוד מאוד פשוטה. כי נראה לי לומר דבר כזה. כשאנחנו רואים את שלושת הגישות האלו, יש לנו כמה וכמה אפשרויות. אתם רואים אותם? כשאנחנו רואים את שלושת הגישות האלו, אנחנו בעצם אומרים, תקשיבו, יש גישה שהיא אומרת, צוין, הלל שלם, אנחנו מבינים שצריך לומר הלל שלם. יש גישה שאומרת לא. הלא הזה, הגישה הזאת, לדעתי, היא מאוד מסוכנת. היא קצת מסוכנת. היא מסוכנת מסיבה מאוד פשוטה, כי היא מבינה שיש ביום הזה יום בעייתי. לא רק שזה לא יום מיוחד, שזה יום טוב, שזה חג, אולי אפילו בעייתי. הגישה הזאתי והזאתי, הם כבר דנים בסוגיה הלכתית אולי. סוגיה הלכתית. יש אולי שרצו לומר שבגישה הזאתי יש כזה איזה מין השקפה, אתה יכול לשמוע מהם שהם כאילו זולגים, זולגים קצת לצד, כן? שהם לא כזה מאמינים עדיין, אנחנו רואים עדיין חילוניות. אבל בגדול, במיוחד אחרי שאתם תקראו את הפסקים של הרב אליהו והרב יצחק ניסים, אפשר להבין שיש פה סוגיה הלכתית. מה מברכים? האם אפשר לברך ברכה לבטלה? זה ברכה לבטלה? כן אפשר לברך? לא לברך? מתי מברכים? סוגיית הברכה. הרי שהם גם אומרים הלל. שאלה מתי? איך? לא משנה. אבל בזה שאני אומר הלל, אני בעצם אומר במילים אחרות, יש ביום הזה חג. היום הזה הוא משמעותי, הוא מיוחד. ולכן מבחינתי שתי הגישות האלה הן הגיוניות. יש כאלה שלא מברכים? בסדר, יש להם על מי לסמוך. יש כאלה שמברכים? יש להם על מי לסמוך. אתם מבינים מה אני אומר? אתם מבינים את הרציונל שאני רוצה לומר? זה התחיל מהתספורת. התספורת באה לבטא ולומר לנו, הרב יצחק ניסים בגאונותו עשה זאת. יש ביום הזה ביטוי מאוד מיוחד. תבין שזה חג. תבין שזה יום טוב. אתה מבין שזה יום טוב? תסתפר. אבל אם אני לא מבין שזה יום טוב, אז תלמד ותקרא, ועליך להבין שזה יום טוב וזה חג. תסתפר, תסתדר, תתגלח. אלא אם כן אתה כמו הארי, שעד שבועות לא מתגלח, או שאתה רוצה לשמור 33 ימים, אין בעיה. אז עוד פעם, זה דיון הלכתי. בסדר, שים אותו בצד. אז אתה אל תעשה. אבל אתה מבין שזה יום טוב? אתה מבין? אם אתה מבין, אז גם אתה תאמר הלל. עם ברכה, בלי ברכה, אחרי התפילה. לא משנה. לא משנה כרגע, מבחינה הלכתית, אני רוצה לומר. יש לך על מי לסמוך, ויש לך על מי לסמוך, אם זו בעיה הלכתית. אם זו בעיה השקפתית, אתה כבר מתחיל לראות זליגה, וזה קצת מסוכן. השיטה הזאת היא מסוכנת. היא מסוכנת כי היא מנתקת ניתוק מיוחד מזה שיום העצמאות או חג העצמאות הוא חג, הוא יום טוב. וזה בעיה רצינית. ולמה זו בעיה רצינית? איך אנחנו דרך אגב עושים בישיבה? לפני שאני אגיד למה זו בעיה רצינית. יודעים מה? למה זו בעיה רצינית? תסתכלו. במקור אצלכם, במספר. לפני כן, זה שאני אומר, מקור מספר 4, תסתכלו מקור מספר 4. למה זו בעיה רצינית? מקור מספר 4. כן. כן, כן, אני אדבר על זה. אני יודע מה שאתה שואל, אני כבר יענה. מחצות היום, מחר, יום הזיכרון, מחר, מתחיל מהלילה דרך אגב, עוד מספר שעות, אנחנו נכנסים כבר לתהליך שנקרא חג העצמאות מהיום בלילה, ומחר, בשעה בערך 1:30, אפשר כבר להתחיל להתארגן לקראת החג. מאוד מאוד פשוט. מתי מתקלחים מישהו שאל אותי, האם אני יכול להסתפר ביום העצמאות? מה עניתי לו? לא. למה להסתפר ביום העצמאות? למה להסתפר ביום העצמאות? מצד שני, חבר'ה, אתם תמיד תהיו לי לא, אבל מיד לשאול. רק שנייה, למה לא, את לא יכולת להסתפר? אולי יש לך איזה בעיה, היית בבית חולים, היית בצבא, לא היה לך ספה. כן, תהיו רגישים. כן, צריכים להיות רגישים. רגישים. גם פה, בזה שאנחנו רואים עוד דעות, אנחנו רואים שיש רגישות. יש רגישות. יש רגישות להלכה. אבל מתי מסתפרים? בהכנה לחג. מתי מתגלחים? הכנה לחג. מחר, אחר חצות היום, יש שאלתך. תסתכלו מקור מספר 4. מקור מספר 4 הוא מובא פה בספר הזה. הוא מובא פה בספר הזה. ספר בית מלכות, זה ספר שחיבר הרב אורי שרקי, על כל סוגיה אני מאוד מאוד ממליץ לקרוא אותו. כל השאלות שראיתם הרבה אבי העומר, הוא מתרץ אותם. צילמתי את הדפים מפה, מהרבה מפה. התשובות לכל שאלה, לדיון ההלכתי הזה, סביב הלל. למה עם ברכה, למה בלי ברכה, מה אז אבי העומר אומר ומה התשובות. מופיע פה בצורה מסודרת. בכוונה אני לא נכנס לזה, כי אני לא רוצה להיכנס לזה, כי זה סוגיה הלכתית. אבל לכן מבאתי להיכנס. ורציתי להגיד לכם בזה משהו שזה רק סוגיה הלכתית. בסדר? אומר, בהסכמה שלו, תקשיבו איזה פחד. מי שלא מבין שזה חג, אומר הרב שלום משש. נקרא את זה מאצלכם. בהסכמה לסידור בית המלוכה. ומי יבוא אחרי המלאכים? וכבר נמשך הדבר זה. כן, אני אקרא את זה מפה אצלכם. זה, וכבר נמשך הדבר הזה, זה ממגים אל שנה. ומי הוא זה? ואי זה הוא? על מי זה נאמר? המן הרשע. ומי הוא זה ואי זה הוא שיכול לבטל מנהג זה ולהיות כפוי טובה לקדוש ברוך הוא האל המושיע הגואל שהרענו דברים שלא חלמנו עליהם וזכינו לראות בממשלת ישראל ובריבוי התורה, הישיבות הגדולות והכוללים ועדת השוררת והולכת. תסתכלו הרב סולובייצ'יק במקור מספר 1, הרב דוב סולובייצ'יק, כתבתי לכם פה עליו איזה הסבר קצר, שלא נהיה זה. הרב דוב סולובייצ'יק, הוא היה מראשי הרבנות, נקרא איזה מראשי הציונות הדתית. היה רב בחוץ לארץ, לפני, בשנת 1900 בערך, באזור הזה. הוא היה מאוד מאוד ציוני, מאוד מאוד ציוני. והיה לו גישה מאוד מאוד ברורה בציונות ישראל. ואת המאמר הזה, שמשם לקחתי לכם את המאמר הזה, זה נקרא מאמר כל דודי דופק. הוא אמר את זה ממש ממש לפני מבצע סיני. הוא אמר את זה בשנת 1948, לפני מבצע סיני. ככה הוא אמר את המיוחדות, את ההשוואה המיוחדת, לכל דודי דופק, מה שמופיע בשיר השירים של הקדוש, הוא דופק לנו, תתעוררו, תסתכלו מה קורה פה, מזמן 1948 שהגיעה מדינת ישראל. תקשיבו, והוא מתאר מה זה הדפיקות האלה. תראו, זה, איזה ניסים, איזה ניסים. איזה ניסים קרו ביום הזה, בחג המיוחד הזה, שמרביתנו מתחילים להתבלבל ולהבין שזה בכלל יום אבל. אומר הרב דוב סולובייצ'יק, הוא מתאר את זה, שש דפיקות. שש דפיקות, תראו, שש ניסים פשוטים. ראשית, דפיקת הדוד נשמע במערכת הפוליטית, מבחינת היחסים שבינלאומיים. לא יכחיש אף איש את תקומת מדינת ישראל במובן הפוליטי, הייתה התרחשות כמעט אל-טבעית. רוסיה וארצות הברית תמכו יחד? אתם שומעים מה זה? תמכו יחד במדינת ישראל? יכול להיות נס כזה? כל דודי דופק? זה היום המיוחד שהתרחש ב-1948. מאותו רגע שהכרזנו על מדינת ישראל. שנית, דפיקת הדוד נשמעה בשדה הקרב. חיילי ההגנה הקטן של ישראל ניצח צבאותיהן העצומות של ארצות ערב. רבים ביד מעטים. אתם שומעים מה זה? זה לא נס מה שקרה והתרחש באותה עת? הקול השלישי, הדוד התחיל לתפוק גם בפתח האוהל התיאולוגי, הדתי. אולי זו הדפיקה החזקה ביותר. הדגשתי כמה פעמים בדבריי על ארץ ישראל שכל הטעונות התיאולוגיים הנצריים. הרי מה אמרו כולם? הקדוש ברוך הוא עזב את הארץ, עזב את העם היהודי. זה התיאולוגיה הנוצרית, האסלאמית. הוא עזב אותם בגלות. מה קורה ב-1948? איזה נס פלאי. הקדוש ברוך הוא לא עזב אותנו. כל דודי דופק, מסביר הרב סולובייצ'יק. הוא נותן עוד, זה פשוט לא הבאתי לכם כי זה ממש ארוך. אבל הוא אומר פה עוד כל דודי דופק, כל הרביעי והכל החמישי. הכל הרביעי, הנוער שהתבולל בחוץ לארץ. מה קורה מ-1948? מטורף, יש לו בית, יש לנוער איזה יהודות. הוא יכול לאכול כשר, הוא יראה אישה ברחוב, זו לא תהיה אישה נוצריה. מטורף. הכל החמישי, אין, זה לא כתבתי פה, אולי החשובה בתודות גלותנו, דם יהודי אינו הפקר. מי שרוצה להבין מה זה דם יהודי אינו הפקר, סל הגלות. אני אמרתי חודש בבית הכנסת, אמרו לי, סל לשבוע. תבין מה זה, מה המיוחדות של שנת 1948. איזה חג מיוחד זה, סל הגלות שבוע. תבין מה התחושה שלך, אנטישמיות. הכל השישי ואולי האחרון שכאן הוא כותב, שנשמעה בשעת פתיחת שערי הארץ. חברים, משנת 1948, יש לנו בית לעם ישראל, לעם היהודי, בכל העולם. שערי השמיים נפתחו, בואו יהודים תיכנסו לארץ. זה חג, זה חג. ומי שמתבלבל וחושב שזה לא חג, הוא טועה. הוא טועה. הוא כפוי טובה, ראינו מה הרב שלום משאש כותב. כפוי טובה לקדוש ברוך הוא הגואל המושיע. אז אם כן, הבנו שזה חג, הבנו שזה יום טוב, וממילא הבנו שצריך להסתפר ולהתגלח. לומר הלל, עם ברכה, בלי ברכה, זה דיון הלכתי, אפשר להתווכח. דרך אגב, מאוד אהבתי מה שמופיע אצלכם במקור הראשון, בשם הרב מנחם מנדל כושר, אתם רואים? כל הסוגיה היום, אם תסתכלו בבית המדרש, הרבה אנחנו דנים, כן אומרים עם ברכה, בלי ברכה, היום הזה הוא יום, כן, אנחנו דנים שהחיינו, לא שהחיינו, אנחנו מתעסקים הרבה פעמים בטיב הברכה. אבל לפני כן, אתה מבין שזה יום חג? אם אתה מבין שזה יום חג, כן בירכת, לא בירכת, יש לך על מי לסמוך פה, יש לך על מי לסמוך שם. רק תבין שזה יום חג. ואם תבין שזה יום חג, אז תגיד גם הלל. עם ברכה, בלי ברכה, בסוף התפילה, באמצע התפילה, זה מחלוקת כבר בין יש על מי לסמוך פה ויש על מי לסמוך פה. וכך הוא גם מסביר הרב מנחם מנדל כושר. הרב מנחם מנדל כושר, הוא היה רב מחסידות גור. אתם יודעים, בעל התורה שלמה. חיבר את הפירוש על כל, מביא את הכל, כל התורה שבעל, כל הפירושים על חמישה חומשי תורה. הוא היה מחסידות גור, והוא היה ציוני בטירוף. הוא כתב שני מאמרים, כתבתי לי את זה פה, התקופה הגדולה שמתארת את תקופת תחילת ראשית צמיחת גאולתנו של מדינת ישראל, והוא כתב עוד מאמר על עניין הכוס החמישי של אליהו הנביא, שזה גם בבחינת הלשון של המביא לארץ הקודש. הוא גם עלה לארץ ישראל והקים פה ישיבה והיה ראש ישיבה, והוא תרם רבות להעלות את האדמור מגור לארץ, שזה, אתם יודעים, שזה מוזר, כן? אדם גורניק כזה ציוני, אבל לא משנה. וכך הוא כותב במקור מספר 2 שלפניכם, יש להעיר על קלקולה שישנה הרבה בבתי כנסיות בארץ בנוגע לאמירת הלל ביום העצמאות. יש נוהגים לומר הלל ביום העצמאות כתקנת הרבנות הראשית ורוב רבני הארץ, ויש שלא נוהגים לומר כפי מנהג רבותיהם, והמחלוקת רבה בין הצדדים. כל אחד רוצה לחוף דעתו על חברו, וכל אחד מהצדדים מדבר בדברי זלזול נגד הצד השני. האנשים משני הצדדים שגוונותיהם באמת לשם שמיים צריכים לדעת ולזכור. מחלוקת היא איסור דאורייתא. אמירת הלל הנוהגים בו היא תקנה ומנהג. האומרו בייחודות גם כן יצא. חברים, אומר הרב מנחם מנדל כושר, שם מתוק, איזה מתוק. מה אנחנו מתעסקים בדבר הזה? כן ברכה. יכולים לריב, לריב. יש בתי כנסת, רבים בבחינת לא ידברו אחד עם השני. אתה עושה עם ברכה? אתה אומר הלל? אתה... איפה? בסדר? יש לך על מי לסמוך להגיד הלל עם ברכה, ויש לך מקום, תגיד הלל בלי ברכה. הגישה השלישית שאומרת לא הלל, מכילה. אבל אם הם היו מבינים שזה יום טוב, אז אולי הם כן היו אומרים הלל. וזה גם השיטה של רבותינו הראשיים, מדינת ישראל. זה הנקודה. לכן אומר הרב כושר, אומר דבר כזה, מה אתם עכשיו מתעסקים? והסילופים והוויכוחים האלה יותר טובים? רק יוצר פילוג, רק יוצר מכאן איזה אבון בין אדם לחברו. הפוך, תבינו, תבינו. יש יום טוב, יש על מי לסמוך פה ויש על מי לסמוך, אבל תבינו שזה יום טוב. ממילא תסתפרו, ממילא תתגלחו, ממילא תהנו, תעשו על האש, תעשו מנגל טעים, ותעשו גם הלל. עם ברכה, בלי ברכה, זה כבר דיון הלכתי, בסדר, אין בעיה. בישיבתנו הקדושה, בלילה, בלילה, נהגו שלא לומר הלל עם ברכה, אבל פה מכיוון שיש כאלה, הנה עוד פעם, באותו דיון של הרב קשה, אנחנו לא... יש פה מישהו שאומר, הרב אלעד פורטל מגיע, הוא גם מברך על הלל בשם הרב גורן, הוא מברך על הלל, ואנחנו זורמים איתו עם הברכה. יש כאלה אמרו, לא לענות אמן. אני שומע פה קצת לחץ, שאני שומע לא לענות אמן על ברכה של החבר שלי, שהוא רוצה לצאת לידי חובה. לא יודע, כמו שהוא יברך על תפוח. בסדר, יש איזה דיון בהלכה, עוד פעם, יש איזה דיון בהלכה. יש על מי לסמוך פה ויש על מי לסמוך פה על עניית אמן, על ברכה של חבר שאני לא יוצא לידי חובה. אין בעיה. בסדר, זו סוגיה הלכתית שאפשר לדון בה. אבל ככה זה אנחנו עושים בישיבה. בלילה אומרים הלל, אחד מברך, הוא מברך על הכל, ואומרים איתו הלל. אז אנחנו אומרים את הלל כביכול, בלילה גם כן עם ברכה. כאשר ההנהגה הישיבתית, שביום אומרים הלל שלם עם ברכה. כן, מגודל הנס, מגודל הרבנים שנאמרו, מגודל מה שהיה קרה באותו זמן, ומכורך תקופתו והנהגתו של הרב גורן, הרבנות הראשית דאז. ומאז התקנה הזאת הלכה והתברכה בקרב השנים, הרב יצחק הכהן קוק, הרב יוסף משאש ומי שהבאתי. בסדר? זה ההנהגה בישיבה. כשאתם תלכו לבית כנסת אחר ובבית או תראו או משהו כזה, מה שעושים שם תנהגו כמותם. אבל שאתם תבינו שזה יום טוב. ולכן הרב משאש היה הולך להתפלל בבית כנסת מיוחד ביום הזה. כי הוא יודע שהבית כנסת השכן שלו, הוא לא אומר הלל, הוא לא מכיר ביום הזה כיום חג. טוב, תודה רבה. אני לא עכשיו אתחיל להתווכח איתכם, משנה לכם את העין, בואו תגידו. לא, שלום, אתם לא רוצים, לא מבינים. אל תדאגו, יפקחו עיניכם לעתיד לבוא. בינתיים אני אלך למקום שכן אומר, כן מבין את הערך ואת המיוחדות. ובזה אני רוצה לסיים ולומר, הבנתם את הקונספט של השיעור? הבנתם את הרעיון? אני אסכם. הרעיון אומר דבר כזה, צריך להבין שזה חג, צריכים שזה יום טוב, לא להיות כפוי טובה חס ושלום. לא להיות כפוי טובה בניסים הגלויים שהקדוש ברוך הוא עשה לנו. אין אפשרות כזאת. תבינו שזה חג, תבינו שזה יום טוב. בזה שתבינו את זה, ממילא אחר כך תתנהגו בהתאם. ומי שלא מבין, אז שיקרא, שיסתכל, המאמר של רב סולובייצ'יק, כל דודי דופק, יקרא את כל מלחמות ישראל, הנה יש לי פה ספר, סתם תסתכלו, מה קרה ביום המיוחד הזה? מה קרה? מה קרה? האם אפשר להבין שכן היה, לא היה? עכשיו, הבנת שזה יום טוב? יופי, נרגעת. ישבת, נשמת, הכרס גדלה, הכפתור קצת נשבר, אין בעיה, אבל הבנת שזה יום טוב. עכשיו, אתה רוצה להגיד הלל עם ברכה, בלי ברכה? זה כבר סוגיה הלכתית, בוא נלמד הלכה. בוא נבין מה מנהגי היום, מה מנהגי האבלות, אחרי זה ניכנס לסוגיה הלכתית, כן ברכה, מברכים, לא מברכים, אין בעיה. יש פה על מי לסמוך, ויש פה על מי לסמוך. אבל לא שזה יהיה העיקר ויגרום לנו הפוך, לריב אחד עם השני ביום שאנחנו... תדעו לכם, החג היחידי שמאכלס את כל קהילות ישראל, רובם, 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 חג העצמאות. איפה אני רואה את זה? אצלנו בניר גלים יש מלא מניינים, אשכנזי, ספרדי, ירושלמי, עוד מניין. בחג העצמאות, כולם ביחד. יש משהו ביום הזה, דרך אגב היום, ובזה אני רוצה להגיד איזה וורט על 4-5 דקות שנותרו. החג העצמאות המיוחד הזה, הוא מקבל תוקף כל כך כל כך חגיגי וחשוב, כי אנחנו מבינים למה אנחנו שייכים. אנחנו מבינים מה המשמעות והעוצמה של היום הזה. ושתבינו, היום המיוחד הזה הוא לא סתם מתחיל ביום הזיכרון. הוא לא סתם. כי אצל עם ישראל, אם אני מסתכל באופן אגואיסטי עצמי, פרטי, פרטי. מתאים לי, היום אני רואה את הבלגן שקורה, תראו מה קורה, אין דתיים, חרדים, לא הולך, זה לא מרדה, מרדה, תפילין, ירדו בדת. אם אני נהיה פרטי, או ההפך גם, כן, בעולם החילוני, תראו מה קורה, אין לנו זה. אם תשימו לב, ההספט של העולם החילוני, לא, לא אצל כולם, כן? אבל למשל קראתי שיר של יאיר לפיד, קראתי. לא קראתי, ראיתי זה מה כתוב. הם נוהגים להספיד בצורת אבדון. מה זה בצורת אבדון? והחיילים האלה מתו ולא ישובו. אין לנו מה לעשות יותר. נפלנו. דרך אגב, בקצה השני, בעולם מה נקרא לזה אולי החרדי, חלקם, נגמר העסק, הלכה המדינה. הדתיים כבר, הילדים שלנו כבר פרקו עול. אין לנו תוקף במדינה הזאת. נגמר הסיפור. שימו לב לקצוות. אנחנו נבוא ונגיד דבר כזה, חברים, תרימו את הראש, תרימו את הראש. אל תסתכלו בארבע אמות הפרטיות שלכם, בנוחות שלכם. תרימו את הראש, תביטו, תהיו יותר כלליים, תבינו שעם ישראל שייך לדורות, להיסטוריה. שייכות בלתי נפרדת מהעבר עד העתיד. זה לא מנותק. תבינו, תראו מה קורה פה, תראו מה קרה ב-1948, תראו מה קורה היום, איזה שפע, איזה ברכה. ולכן, תמיד תמיד שימו לב, חג העצמאות יום חובר ליום הזיכרון. כי זה לא יכול להיות ניתוק, עם ישראל בנוי עוד מיציאת מצרים. זהו, המהלך של הקדוש ברוך הוא זה עיניים פרטיות 100 מטר? מה פתאום? שנים, שנים על גבי שנים. ואם אנחנו נאמין ביכולת הזאת, אז אנחנו נקום, אנחנו נתרומם, אנחנו נבין שזה יום טוב מטורף, חג העצמאות. תראו לאיפה הביאה אותנו להיום. תראו איפה אנחנו יושבים בבית המדרש. טורף. פעם היה דבר כזה? בחלום. בחלום. ומי שיגיד לכם, הוא לא יגיד לכם, כי הוא לא יודע. בחלום. חול מניהו. לא יגיד. אין דבר כזה. וזה התוקף שאיתו אנחנו צריכים לצעוד. ולהיכנס כבר בערב. להבין שהערב הזה הוא חלק בלתי נפרד מההבנה שלי מה זה חג העצמאות. אני מבין מה זה חיילי ישראל. אני מבין את הטירוף שלהם, אז אני אחגוג את חג העצמאות בצורה מטורפת. כי זה בלתי נפרד. העבר שלנו נותן לנו כוח ולחיות ולתפקד בעתיד. ואם אני רוצה להספיד, אז אני לא אספיד ואני אגיד נגמר. הלך הסיפור. לא! הם נתנו לנו כוח ובמותם הם התאמצו ונתנו לנו את המדינה ובזכותם אנחנו נמשיך ונתקדם. וככה ניצולי השואה שעברנו שבוע שעבר. עברנו שבוע שעבר אותם. תראו איזה כוחות יש להם, איזה מדינה. מכוח מה הם הקימו את זה? ואספר לכם סיפור בדקה האחרונה שנשאר. תשמעו סיפור. שהוא סיפור שמבטא בעצם את היכולת הזאת של שייכות, להסתכל קדימה על הכלל, להבין שאתה שייך למהלך עברי ונותן לך כוחות לעתיד. רק ככה אנחנו צומחים ורק ככה אנחנו נחגוג את חג העצמאות. וזה מתחיל מהיום בערב. מתחיל מהיום בערב ומחר הוא נכנס לעוצמה שלו עם הגילוח והתספורת והעלל. ספר לכם סיפור, תשמעו, סיפור. סיפור, סיפור מאוד מרגש, ככה נתחיל להיכנס לערב. מדי שנה בשנה, קשיבו. פחיד. תראו, תראו את כוחם של שלנו כעם ישראל. עולה אני אל קברו של ידידי דרור בן עמי, שנפל בקרב על העיר לוד. יחד עמו הסתערתי על מבואות העיר, וכשנפל לידי, חבשתי ולא יכולתי לעזור לו. לא יכולתי. הוא מת בזרועותיי. ברגעיו האחרונים לחש לי, אני מבקש ממך, אם תמצא את הוריי, תגיד להם ששלם אני עם עצמי עשיתי את המוטל עליי. איש לא הכירו מקרוב את אותו חייל הרוג, לא היו לו קרובי משפחה בארץ, כלום. הצבנו ציון על קברו, רשמנו עליו את שמו וחזרנו לשדה הקרב. עברה שנה, הארץ שקטה, כל אחד חזר אל שדהו ואל ביתו. בשנת תשיאז, 57, עליתי אל הקבר כמנהגי שנה בשנה. כשפניתי לדרכי ללכת, נתקלתי בזוג שישים. תגיד לי, אמר הגבר, אתה מכיר את הבחור שנפל פה? כן, אמרתי. הוא היה איתי בגדוד אחד. ומה שמו? שאל הגבר, האבא, הקשיש. קשה להבין מה כתוב שם. שמו דרור בן עמי, אמר החייל. דרור בן עמי? חזר האיש ופניו מביעות צער. אחר פנה אל אשתו ואמר, מניה, זה לא הוא. זה המקום האחרון. אין טעם להמשיך בחיפושים. זוג הקשישים פנה ללכת. רגע אחד עצרתי אותם. רגע, מי אתם? אנחנו, אמרה האישה, הוריו של נער אחד שניצל מן השואה והגיע לארץ לפנינו. אנחנו ברחנו ונתגלגלנו עד לסיביר. לאחר המלחמה חזרנו לפולין ועלינו לארץ. לפתע פרצה האישה בבכי, הוא היה בננו היחיד. המשיכה, שנים רבות לא ראינו אותו. באנו לארץ ושאלנו עליו, מישהו ראה אותו, הלכנו מבית לבית, מבית גברות לבית גברות, ממצבה למצבה, אכן איש ששמע על בוריס שלנו. חשתי שליבי עולם בעוז. בוריס? שאלתי, כן, בוריס. קרא אם ושביב של תקווה היבב בעיניה. בוריס? הוא היה גבוה, המשכתי. אדם עם שיעור קומה, כתפיו צרות. צלקת הייתה לו על הלחי כי נפצע בילדותו. זהו בוריס. קראו שניהם, אל תסתיר, בבקשה, תגיד לנו, זהו בוריס? הרכנתי ראשי, ידי רמזה על טלטלית הקבר. האם עמדה ופניה חברות כסיד, האב ניצב דומם ליד האם, ודמעות גדולות זולגות מעיניו. עמדתי כמסמר למקומי, וחשתי שגם עיניי זולגות דמעות. האב פנה אליי בקול רעל, היית איתו בימיו האחרונים, ברגעיו האחרונים? היית איתו? כיצד הוא מת? עיררתי, לפתע הוצפתי בזיכרונות מן הימים הגדולים, ימי המאבק של מעטים מול רבים, נזכרתי בפניו החברות של דרור שלחם בגבורה, הוא ביקש ממני להגיד להוריו, אמרתי להם, שעשה את המוטל עליו. מניה, פנה אב להם. את שומעת? בננו חשב עלינו ברגעים האחרונים ונשתתק. האם קמה מעל הקבר והציצה בדומם. לבסוף אמרה חרש, אין לנו בנים מלבדו, אבל אתה היית הידיד של בננו. אנא, תהיה לנו לבן. תבוא אלינו בכל עת שתרצה. אנחנו גרים קרוב לכאן, ברמלה. אולי תבוא איתנו עכשיו? בוא, יש לנו אוכל חם, הציע האם. בוא, תנוח, תאכל, תשען, יש לנו חדר ששמרנו בשביל בוריס שלנו. לא בוריס, אמר האב, זה לא השם העברי שלו. קראו לו דרור, זה שם יפה. הוא שינה את שמו, עכשיו גם שמי יהיה כך. דרור, מה יש שם משפחתנו? בן עמי עניתי. מהיום יהיה שמי? דרור בן עמי, אמר האב. ואת? מניה בת עמי. כשנפרדתי מהם ונופפתי ביד, חשתי כי בני עמי אלה מצאו את מולדתם. זה הסיפור שבא בעצם אומר, חבר'ה, אנחנו יכולים להביט על העבר. אנחנו יכולים. ושם להירקב ולהיגמר. להיגמר. מצד שני, אנחנו יכולים לקחת את העבר, ואפילו לא הבן שלהם, אבל זה הבן שיהיה לנו להמשך, זה הבן שיוביל, זה מה שעלינו נשואות לשם, זו המדינה שאלה ייחלנו, זה החג שאותו אנחנו רוצים, זהו חג העצמאות. חג זהו חג מאוד מיוחד ושלם שמתחיל עוד מהיום בערב, מיום הזיכרון, והוא חג ואומר לנו, חבר'ה, אנחנו שייכים לממד הרבה יותר רחב, לא לפרטי, ממד כללי ומיוחד. ומי שחושב שהוא ילך מחר ליום הזיכרון ויעשות רעש לחברי הכנסת, בגלל שהוא חושב שזה חג פרטי, הוא מתבלבל, הוא חוצפן. חג כללי, מי הוא בכלל? מי הוא בכלל? שיעז להגיד שממשלת ישראל, או מי ומי ינהג או ינעם. זה לא חג פרטי. זה לא חג פרטי. חג כללי שמתחיל מהיותנו, מההבנה שלנו, מה אנחנו. מי הלוחמים שלנו, מאיפה באנו, מאיפה קמנו. ומחר אנחנו גם נזכה לחגוג את החג הזה. בתגלחת, בתספורת, בהלל, בשמחה. ובהבנה שכולנו ויש דעות נוספות לכאן או לכאן, אם זה דיון הלכתי אז זה בסדר, אבל אנחנו נבין שזה חג ועוצמתי, ומהרגע הזה נפתחו שערי שמיים. חזק וברוך!